סוגיית המשיחיות. אמרתי שבעצם יש כמה אפשרויות, אני רק מסכם איפה אנחנו עומדים, יש כמה אפשרויות להגדיר תנועה משיחית, כיוון שאין הגדרה הלכתית, וקשה מאוד להכריע את זה ממקורות ברורים. זו תופעה שהיא יותר סוציולוגית או סוציולוגיה דתית, אבל לא כל כך הלכה, לפחות לרוב הדעות נראה היום קצת חריגות. אז אפשר להעלות אפריורי כמה אפשרויות להגדיר תנועה כתנועה משיחית. ועוד פעם, תנועה משיחית עם מרכאות מסביב, זאת אומרת, תנועה משיחית במשמעותו השלילית של הביטוי. אפשר להגיד, תנועה משיחית, אדם שמקווה למשיח הוא תנועה משיחית. בסדר, אבל זה לא על זה אנחנו מדברים כאן. אז התחלתי מתפיסה שהיא כנראה לא סביר להכניס אותה לדיון, וזה כן, בן גוריון וליבוביץ', שמשיח שהגיע הוא לא משיח, אז משיח רק צריך להגיע בעתיד, אמורים לקוות אליו, אבל הוא לא באמת אמור להתממש. גישה פחות קיצונית אומרת שעצם העובדה שאתה מנסה להביא את המשיח, זה בעצמו הופך אותך לתנועה משיחית, כי המשיח צריך להגיע מלמעלה, כן, על ידי הקדוש ברוך הוא, להישלח על ידי הקדוש ברוך הוא, ולא תוצאה של פעילויות שלנו. אז אם אתה עושה עיסוק מעשי שמטרתו לסייע בהבאת המשיח, מה שהזכרתי את הדוגמה הזאת של הרמב"ן על יוסף שפעל כדי לממש את החלומות שלו, לכן הוא לא גילה לאבא שלו שהוא עדיין חי, והרמב"ן מסביר באחד מההסברים שזה היה בגלל שהוא רצה לממש את החלומות. ועל זה כבר, כן, העירו רבים על הפירוש הזה של הרמב"ן, שגם אם החלום הזה נשלח מהקדוש ברוך הוא, התפקיד של לחולל את החלום הזה או לממש את החלום הזה זה של הקדוש ברוך הוא. אתה לא אמור לעזור לו לממש את העניין הזה, ובטח לא במקום, וזה נוגע להמשך, בטח לא במקום שבו הפעילות שמיועדת לממש את החלום הזה היא פעילות בעייתית מצד עצמה. זאת אומרת, לולי היה פה המוטיבציה של מימוש החלום, הפעולה הייתה פעולה בעייתית. וכאן כשהוא לא אומר לאבא שלו שהוא עדיין חי, זאת פעולה בעייתית. אז לפחות בהקשר כזה אפשר לומר שזה לא מוטל עליך. גם אם נגיד באופן טבעי, סתם אתה חולם שבאיזשהו מקום אם תלך לשם ותתיישב בקהילה מסוימת, תבוא הגאולה לאותה קהילה. בסדר, אתה יכול ללכת להתיישב שם ולעשות את חלקך כדי לתרום להבאת הגאולה, וזה עדיין לא כלול בביקורת שהזכרתי על הרמב"ן. אבל אם אתה עושה משהו שהוא בעייתי מצד עצמו, וכל ההצדקה שלו זה רק בגלל שאתה מממש את החלום, או שאתה עוזר לקדוש ברוך הוא לבצע את מה שהוא רוצה לבצע, אז אולי זאת ההגדרה לתנועה משיחית. זאת ההגדרה השנייה. ההגדרה השלישית זה כבר הכנסתי אותה בעצם במה שאמרתי עכשיו. ההגדרה השלישית זה השאלה, יכול להיות להבאת הגאולה, אבל יש סוגים מסוימים או אופנים מסוימים של פעולות שהן יוגדרו כתנועה משיחית. וכאן הצעתי שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, כשכרוך בפעולות האלה איסור הלכתי. אפשרות שנייה, כשהפעולות האלה איכשהו סותרות את מה שמקובל במסורת שלנו, או מין משהו כזה נגיד. ולמרות שאולי אין פה בעיה הלכתית פורמלית, אלא לא ככה פועלים, לא מקובלנו שלא ככה פועלים. אמרתי בתוך זה אולי השלוש שבועות שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל, כן, שלא יעלו בחומה ושלא ימרדו באומות ושלא ידחקו את הקץ ושלא ירחקו את הקץ. יש שם שתי גרסאות ברש"י שהופכות את המשמעות כמובן לגמרי. אז גם אם לא תופסים את זה כאיסור הלכתי, אבל כן יש פה איזושהי הנחיה מה אנחנו אמור לעשות, ומי שפועל לא באופן הזה אז הוא לא עבריין הלכתי, אבל הוא פועל באיזשהו אופן שלא לא כך אמורים לפעול. אפשר להגדיר אולי את זה כתנועה משיחית. אפשר כמובן גם בלי איזה שלוש שבועות או מין הנחיה ספציפית, אלא אנחנו רואים שלאורך ההיסטוריה לא עבדו כך. למרות שזה לא איסור הלכתי, וזה כבר יכול אולי לעורר ספקות לגבי העניין הזה. אני אביא בהמשך אולי מראות. מה?
דוכני
תפילין. יכול להיות, אבל שדוכני תפילין זה לזכות את ישראל להניח תפילין. אני לא בטוח שהמגמה חייבת להיות דווקא הבאת הגאולה. יכול להיות שיש גם איזה סביב העניין הזה גם שיח של הבאת גאולה, אבל את זה אפשר היה גם להצדיק בלי קשר לגאולה. וחוץ מזה אני לא יודע אם זה נגד המסורת, לנסות להניח לאנשים תפילין. אני אישית לא חושב שזה בעל ערך, אבל יכול לבוא משהו, לא, מה זאת אומרת, אתה גורם לאנשים לקיים מצווה, מה, זה נגד המסורת, להפך, לא תעמוד אדם רעך, מוכיח תוכיח את עמיתך, מה, א' ב'.
אחרי צהריים,
מה? מה?
אחרי צהריים מותר להניח תפילין, כל היום, כל היום.
יש אומרים שחובה, לא מותר. באופן עקרוני הלכו כל היום עם תפילין, היום לא עושים את זה.
בעיר העתיקה בירושלים.
כן, יש כאלה שעושים את זה. האפשרות השלישית זה כשאנחנו מדברים על פעולות שהן, אולי לפני כן, באפשרות השנייה שאמרתי, כשיוסף לא אמר לאבא שלו שהוא עדיין חי, כן, נחזור לדוגמה שהבאתי מהרמב"ן, איך היינו ממיינים את הפעולה הזאת? טוב, אפשר להגיד שיש פה איסור הלכתי של כיבוד הורים, ביטול עשה של כיבוד הורים, לא יודע, יכול להיות. אבל אפשר גם למיין את זה כך, זאת אומרת שבעצם לא ראוי לפעול כך, אני לא יודע אם יש בזה איסור הלכתי במובן הפורמלי, אבל ברור שזה לא נכון ולא ראוי לפעול כך לולי השיקול של מימוש החלום. אז במקום שבו לולי המימוש החלום הפעולה היא בעייתית, אז גם מימוש החלום לא מצדיק אותה, זאת אומרת, או במקרה שלנו הרצון להביא את הגאולה או את המשיח. אפשרות שלישית זה פעולות שאין להן הצדקה בחשיבה ריאלית, לא במסורת שלנו, במחשבה הלא הלכתית המקובלת, אלא זה פשוט לא ריאלי. אתה עושה פעולות כוחניות, אתה לוקח סיכונים, אתה עושה דברים שהם בשיקולים ריאל פוליטיים לא נכון לעשות אותם, אבל אתה אומר, אין, הקדוש ברוך הוא איתנו, אנחנו על המסלול הבטוח לגאולה, ולכן אתה לא מוטרד מסיכונים מן הסוג הזה. גם זה אפשר להגדיר את זה כאינדיקציה לתנועה משיחית. עוד פעם, יש קשר בין הדברים האלה, גם הרבה פעמים הם באים ביחד, לפחות חלקם, לפעמים כולם, נראה דוגמאות. כי לעשות דברים שהם נגד המסורת שלנו, גם את זה הרבה פעמים מצדיקים בהקשר של הבאת המשיח. זאת אומרת, בסדר, זה נכון שבדרך כלל לא עשו את זה, אבל כאן יש איזו מטרה חשובה, אז זה מצדיק את את העניין הזה. יש כאלה שיצדיקו ככה אפילו עבירות ממש. בסדר? אז הבאתי את הרב מבריסק, שהוא אומר שתחומים, כן, למעלה מעשרה, הוא אומר שאפילו היסוד הרבנן לא... המשיח לא יבוא אפילו אם זה כרוך במעבר ליסוד הרבנן. אבל נגיד בקטגוריה השנייה שאמרתי, שפעולות שהן נגד החשיבה המקובלת או המסורת המקובלת, אבל הן לא איסור הלכתי, אז כאן יכול להיות שאתה לא יכול להאשים את הבן אדם, הוא לא עבריין במובן ההלכתי, ועדיין תשמע ממנו הצדקות מהסוג של אוקיי, אני מבין שזה לא האופן הרגיל שבו חונכנו לפעול, אבל הבאת המשיח מצדיקה את זה. כך שהדברים האלה לא תמיד הקו הוא חד ביניהם, הדברים הם
משיח מסורת זה כמעט סותר.
מה?
אין מסורת על משיח, כאילו
לא, המסורת לא אומרת איך להביא את המשיח. המסורת אומרת איך נכון לנהוג.
מה?
לא, המסורת לא נוגעת למשיח. המסורת אומרת איך לנהוג, באופן כללי.
זה לא המשיח,
הוא
בעצם מקום, אין
לזה מסורת. לא, זה בדיוק הטענה. לא, זה בדיוק הטענה שמי שאומר שבשביל להביא את המשיח אפשר לנהוג באופנים שלא קיבלנו במסורת, זו עצמה הבעיה. המסורת לא עסקה במשיח, המסורת עסקה איך נכון לנהוג, אבל הטענה היא שגם באמצעים שאתה נוקט כדי להביא את המשיח, אסור לך לסטות באופנים הרגילים שבלי קשר למשיח צריך לנהוג. עצם העובדה שאתה טוען שהמסורת לא נוגעת למצב הזה, כי פה אנחנו מביאים את המשיח, זו עצמה ההגדרה שלך שאתה תנועה משיחית. לא שיש לנו מסורת איך מביאים את המשיח, אלא זה גופה. זאת אומרת, לא צריך מסורת איך מביאים את המשיח, כי לא בא די קו של הלמה לך.
אני חושב שכמעט אפשר להימלט מזה.
מה?
מהגדר כמעט אפשר להימלט.
לא, אבל להגיד שבן אדם מביא את המשיח כי הוא מחזיר את כל עם ישראל בתשובה וגורם להם לעשות מצוות. או עושה מבצע לשמור שתי שבתות, היה פעם שמעתי איזה מבצע כזאת, כשישראל נגלים, שכולם ישמרו שתי שבתות. אז מישהו ניסה לעשות איזה יוזמה, בוא נקיים כולנו שתי שבתות, וזה יביא את המשיח. וזה אין בעיה ברמה העקרונית, זה בסדר גמור, אתה גורם לאנשים לקיים מצוות, אז בסדר. וזה יכול להיות שאפילו בזה תהיה בעיה, כי אם המשיח לא יבוא אחרי השתי שבתות האלה, אז יהיה שבר גדול, ודיברנו...
תמיד נשאר ואחד שלא יקיים...
אבל אז בשביל מה אתה עושה את המבצע? זאת אומרת, המבצע שלך מניח שכן יכול להיות דבר כזה. אז זה מין מבצע שלא ניתן להפרחה. זאת אומרת, אתה נוקד באיזושהי יוזמה, כשאתה יודע, אם זה לא יעבוד, תמיד התירוצים אצלי כבר בכיס, זה שטר ושוברו בצידו. כן, אתם פשוט לא עשיתם את מה שהיה צריך, לכן הוא לא הגיע, כן, זה הדפיים. ועדיין זה לא ימנע את השבר, ובמידה מסוימת של צדק. ולכן במובן התוצאתי, דיברתי על על הבחינה התוצאתית של תנועה משיחית, אז אולי אפילו סיטואציה כזאת יכולה להיות בעייתית, כי היא יכולה להביא לתוצאות בעייתיות. אוקיי, אז זה אלה האפשרויות. אז התחלתי בפעם הקודמת, בסוף הפעם הקודמת, לתאר קצת את איך מתייחסים לנצרות. כן, המשיחיות הראשונה שאפשר לבחון בהקשר הזה, או הבולטת הראשונה שאפשר לבחון בנושא הזה, זאת הנצרות. קצת תיארתי בפעם הקודמת, שזה היה חלק מהתנועות האגנוסטיות, וכנראה, זאת אומרת שהיו באותה תקופה, שעוד קדמו לנצרות גם. אבל התנועות האגנוסטיות, חלקן לפחות, עד כמה שלפחות אני יודע, אני לא מומחה בעניין הזה, עד כמה שאני יודע, לא כולן היו תנועות משיחיות. זאת אומרת, הם עשו שינויים, או המליצו על התנהגויות שונות, אבל לא בהכרח בשביל להביא את המשיח, אלא כל מיני סיבות... כל תנועה וסיבותיה שלה. אם כי היו ביניהן גם תנועות משיחיות. זאת אומרת, שהם אמרו שככה באמת מקדמים את הגאולה. אז הנצרות הייתה חלק חלק מהעניין הזה. זה תנועות מיסטיות כאלה שהתעוררו קצת לפני החורבן והמשיכו גם אחריו, עוד לפני הנצרות. הנצרות נחשבת כחלק מהן. כן, כן, פה בארץ, אצל בין היהודים. כל מיני סוגים, הם נטו למיסטיקה, הם הציגו כל מיני כתבי קודש חדשים, או פרשנויות חדשות, מגילות, חלק מהמגילות הגנוזות, הם בעצם שייכות לכל מיני כתות מן הסוג הזה. עסקו הרבה פעמים בנסתר, כן, אמרתי, מיסטיקה, קצת שינו את ההלכה, או קצת הרבה, לפעמים שינו את ההלכה המקובלת, אם כי יש כאלה שאומרים שדווקא הפרושים שינו את ההלכה המקובלת, וזאת הייתה ההלכה המקובלת במקור. בסדר, יש לזה כל מיני ספקולציות, אבל הייתה התעוררות גנוסטית מאוד מאוד חזקה באותה תקופה.
גנוסטית ואגנוסטית זה אותו דבר?
לא חושב, אני לא יודע באמת מה פירוש המילה, זאת אומרת, הפירוש המילולי כנראה כן אותו דבר, אבל אני לא יודע, לא יודע בדיוק מה המשמעות. אגנוסטי זה אחד שאין לו עמדה ביחס לקדוש ברוך הוא, ביחס לאלוקים.
כן, קודם
אמרת גנוסטיות.
לא, תנועות גנוסטיות. לא שמעתי.
אבל אגנוסטי זה אומר שהוא אגנוסטי. זאת אומרת, יש קשר במשמעות. אני לא יודע בדיוק.
גנוסטי
זה
ידע, או ידע
נסתר. זהו, משהו כזה. ואגנוסטי זה אומר שאין לי ידע על עניינים נסתרים, או מין משהו כזה. אני לא יודע בדיוק מה המשמעות המילולית של המונח הזה. אז הנצרות בעצם היא כמעט מודל לתנועה משיחית, הראשונה החשובה. עכשיו השאלה היא בזכות מה היא זכתה לכינוי הזה, או להתייחסות הזאת. השאלה אם אפשר היה לראות את זה תוך כדי, או שזה רק בגלל התוצאות שאחרי, אבל התוצאות שאחרי נטלו פה חלק. כן, בסופו של דבר הנצרות גרמה לעזיבת המצוות לחלוטין, שלא לדבר על רדיפת יהודים ו... פוגרומים, בסדר, זה כבר אנחנו מגיעים למצבים שבהם כבר לא צריך הסברים. אבל השאלה האם השיפוט של הנצרות כתנועה משיחית הוא רק בגלל השיקול התוצאתי, בגלל מה שקרה לאורך ההיסטוריה, או שבאופן עקרוני, אם הייתי חי באותו זמן, הייתי כבר אמור לשים את האצבע ולהגיד פה יש משהו בעייתי, והזכרתי את זה ש... ישו לפחות בתחילת דרכו, ויש כאלה שאומרים שעד סוף ימיו. היה יהודי שומר מצוות מן השורה.
מה הטווח של אותו זמן? כלומר, חיי, כאילו, הראשונים ממש? כלומר, עד מד הצליבה?
הבנתי.
שהרב אומר כאילו שהאם יש דברים שמגדירים את זה כמו המשיחית כבר אז, או שזה רק התוצאות?
לא יודע, עד מתי שהגיעו התוצאות.
לא, מה ההגדרה של התוצאות לצורך העניין?
תחליט אתה. תגיד לי אתה, מה מבחינתך הוא מבחן תוצאתי מספיק בשביל לקבוע שהנצרות היא תנועה משיחית? אחרי שתגיד לי את זה, אני אשאל אותך האם צריך להגיע עד התוצאות, או שאפשר היה לשאול את זה גם קודם. אני לא יודע להעביר את הקרם שם, אבל עדיין, השאלה האם זה תוצאתי או לא. זאת אומרת, האם אני יכול לראות דברים מעבר להשלכות של העניין הזה.
אבל היא נחשבה לתנועה משיחית עוד לפני צליבת ישו?
אני לא יודע, זה יותר נקודה. כן, אפילו על הצליבה עצמה, יש ויכוח אפילו במקורות חזר. הזכרתי את זה, אני חושב. יש מקורות שבהם נראה שחכמים הרגו אותו. יש מקומות שבהם הם אמרו לשלטון הרומאי שהרג אותו, יש כל מיני תיאורים סותרים בהקשר הזה. וגם אם חכמים הרגו אותו, אז לא ברור האם זה חיוב מיטה, כי דיני מיטות כבר לא נהגו באותה תקופה. הסנהדרין כבר לא הייתה בלשכת הגזית, ודיני מיטות הרגילים כבר לא נהגו שם. ואז צריך להבין גם אפילו אם חכמים הרגו אותו, מה בדיוק היה הרקע, מה הייתה הבעיה שם. אז הזכרתי את הרמב״ם בהלכות מלכים, שהרמב״ם כותב, ואף ישו הנוצרי שדימה שיהיה משיח, כן, זה צונזר כמובן במהדורות מאוחרות, אף ישו הנוצרי שדימה שיהיה משיח ונהרג בבית דין. אתם שומעים, הרמב״ם מאמץ את המסורת, שיש מסורת כזאת גם בחז"ל, גם שם יש תיאורים שונים, שנהרג בבית דין. כבר נתנבא בו דניאל שנאמר, ובני פריצי עמך ינסו להעמיד חזון ונכשלו. וכי יש מכשול גדול מזה, שכל הנביאים דיברו שהמשיח גואל ישראל ומושיעם ומקבץ מבחיהם ומחזק מצוותם, וזה גרם לאבד ישראל בחרב ולפזר שאריתם ולהשפילם ולהחליף התורה ולהטעות רום לעבוד אלוה מבלדי השם. ושוב, כאן נראה שהמדד הוא תוצאתי. זאת אומרת, אני לא חושב שבתקופתו של ישו עדיין, עוד פעם, אני לא יודע איך הרמב״ם ראה את זה, כי השאלה היא, האם אני צריך לבדוק את זה לאור ההיסטוריה שמה באמת היה שם? יש לנו היום יותר ידע, אני חושב, בעניין הזה מה שהיה לרמב״ם.
יש לנו היום מה היה, כאילו, מעבר לכתבים
הנוצריים, איזה כתבים נוצריים, שאני מניח שלא היו מוכרים לרמב״ם כולם. כן, כל מיני דברים כאלה. כי לא, לא היה מוכר לנו, אני מאמין. לא, אני לא חושב שהוא הכיר את הכתבים הנוצריים, הוא הכיר את הכתבים המוסלמים. לא חושב שהוא הכיר את הכתבים הנוצריים. אפילו את הכתבים המוסלמים, אני לא יודע אם זה הקוראן או רק הפילוסופים המוסלמים.
טוב, כותב נראה לי שהוא קרא כל ספר של עבודה זרה שתורגם.
הצבא, מהצבא. לא, לא חושב שכל ספר זה, נדמה לי. לא ברור מה זה הצבא הזה בדיוק. בכל אופן, אז לא משנה, אם הוא הכיר, אז הוא הכיר. השאלה היא, עוד פעם, צריך להיזהר, והזכרתי את זה גם קודם, שכשאנחנו מנסים לבחון איך חכמים רואים תנועה משיחית, אנחנו בודקים מה היה היסטורית, ואז רואים, על זה חכמים אמרו שזה תנועה משיחית. המבחן היותר נכון הוא לשאול איך חכמים ראו את מה שהיה שם. לא באמת מה היה שם, כי חכמים מאוחרים, חכמים באותו זמן, אז הם ראו מה היה שם. במובן הזה זה כמובן מדד רלוונטי, אבל החכמים המאוחרים שכותבים על זה, צריך לראות מה הם כותבים על מה שהיה שם, לא מה באמת היה. כי זה ייתן לנו את המדד, מה מבחינתם נתפס כתנועה משיחית. אז פה הרמב״ם אומר שהמבחן היה מבחן תוצאתי. הבאתי מגן וחרב של רבי יהודה אריה ממודינה, הוא כותב, נמצא מודה לא בלבד בתורה שבכתב, אלא שבעל פה, ישו. כן, בעצם הוא הודה בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, אלא שבעל פה, במה שהיה מקובל, כן, אלא שבעל פה, במה שהיה מקובל לדעתו. זאת אומרת, נראה שהיו חריגות שם בתורה שבעל פה. והיא שעמדה לו זמן מה? זאת אומרת, היה קשה להבחן מה בדיוק העניין. זאת אומרת, כבר כאן רואים עוד משהו. שאם יש כפירה, אפילו בחלק מהתורה שבעל פה, אם זה כבר חד משמעי, אם לא, אתה יכול להגיד, זה רק מחלוקת, פרש אחרת, ולחלוק בתורה שבעל פה תמיד אפשר, תורה שבעל פה מלאה מחלוקות. לכן קשה מאוד לקבוע מתי בן אדם הוא חורג מתורה שבעל פה, או מתי הוא מציר פרשנות אחרת, גם אם הוא טועה, אבל הוא בתוך השיח, זאת אומרת, הוא מתווכח, אז יש לו עמדה משלו, ככה הוא מפרש, אז לכן קשה להבחן, אבל ברמה העקרונית הוא כן אומר פה משהו. Once הבחנת, שהאיש חרג מתורה שבעל פה, אז המשיח שקר. זאת אומרת, זה ברור. זאת אומרת, לא בטוח עד כמה זה מעשי המבחן הזה, אבל, אבל, אבל העיקרון הוא כן עיקרון ברור. כאילולי כן שיהיה דורש לשנות דבר קל מן התורה, לא היה אדם שומע לו. וכולם היו רודפיו וצריו, לכן בזמן חייו הוא כן התפשט, וחכמים כנראה לא הבחנו בצורה חד משמעית שהוא היה משיח שקר. גם אם בסוף חכמים הרגו אותו וגם אם לא, אמרתי שיש בזה מקורות שונים, אבל ברור שזה לקח זמן עד שבכלל היו מוכנים לשפוט אותו באופן כזה. הוא אומר, אם הוא היה מנסה לשנות משהו מן התורה, אז ברור שאף אחד לא היה שומע לו. עכשיו, פה צריך קצת להבין מה זאת אומרת לשנות משהו מן התורה. כמעט אין דבר כזה לשנות משהו מן התורה לא בתיווך של תורה שבעל פה. מה תגיד? מה זה קשור משהו מהתורה? להגיד שתפילין הם עגולות? בסדר, אני מציע את הפרשנות הזאת, תורה שבעל פה, לפסוק של ועל את התופעות בין עיניך.
שנדם
ילדים
לגוי.
מה?
שנדם ילדים לגוי.
שמה זה? למה? איפה זה כתוב בתורה שיש?
שניצור את הכבני ישראל ולא לגוי.
איפה זה כתוב? בדרשה של מורשה.
תמיד,
תמיד מעורבים פה, מעורבות פה פרשנויות של חכמים, גם מדיני דאורייתא, זה ברור. לכן, רק דבר שהצדוקים מודים בו, מה שנקרא בלשון חכמים, זאת אומרת, דבר שכתוב במפורש בתורה, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. זה כתוב, אם פעם, אם אני כבר לוקח את חכמים לגמרי, חכמים הרי הוציאו פסוקים מפשוטם. עין תחת עין ממון. אז מה זה? זה לא נקרא לעקור משהו מן התורה. אז פה אני אומר, בעיה שחכמים השאירו את הדבר על פשוטו, אז אתה יכול להגיד, אם בן אדם הוציא את זה מפשוטו, אז הוא עוקר משהו מן התורה, הוא לא כופר בתורה שבעל פה, אלא תורה שבכתב. אבל זה לא לגמרי מדויק, כי גם את זה הוא יכול להציג בתור פרשנות של תורה שבעל פה, כי גם חכמים עוקרים דבר מן התורה בפרשנויות. אז לא לגמרי ברור לי, עד, הוא נראה לו ברור, שאם הוא היה עוקר משהו מן התורה, אין מה לדבר בכלל, ברור שלא היו הולכים איתו. אלא מה? הוא קיבל חלק בתורה שבעל פה, וחלק הוא לא קיבל, וכן היה קשה לעשות דיאגנוזה, ולקח זמן עד שהבינו שהאיש הזה הוא מחוץ לגדר. אני לא כל כך בטוח שהקריטריון הזה גם הוא עומד במבחן, כמו שאמרתי עכשיו.
אבל הפרשנות של עין תחת עין ממון, זה לא עוקרים דבר מן התורה, אומרים זה התורה.
בסדר.
לא עוקרים.
לא, זאת אומרת שאם הוא יגיד, אם הוא יהיה מתאבד שיעי, והוא יגיד, התורה אומרת, שמור את יום השבת לקדשו, ואני אומר, חלל את יום השבת לקדשו. לא שאני מציע פירוש של לשמור את יום השבת לקדשו, זה ללכת לים. זה פירוש תורה שבעל פה? הוא יגיד, לא, לא, תורה מתכוונת ללמדת אבות מלאכה, רק אני אומר, לא לשמור על התורה. בסדר, אבל אז זה כבר באמת, אוקיי, זה טריוויאלי.
נראה לי שהרמה אומרת במקרה האמונה,
עוד פעם, יש על זה ויכוחים קצת, ואני לא יודע עוד פעם גם הויכוחים האלה על מה הם מתבססים, זאת אומרת, עד כמה באמת היה להם ידע על מה שהיה שם, או שככה הם הבינו את התייחסות חכמים אל ישו, זה פרשנויות מאוחרות. העובדה היא שיש פרשנויות שונות. גם אנחנו חושבים יש פרשנויות שונות, כך שגם יש לנו את הידע הזה, עוד לא אומר שאנחנו כבר יודעים לגמרי מה היה שם.
יכול
להיות שלא
שינה מצווה, אבל אני לא מסביר מן נצרות, אבל ברית חדשה זה אומר ש...
כן, הברית חדשה זה לא ישו, הברית חדשה זה השליחים, 12 השליחים, וזה תלמידה, וזה כבר אחרי, זה לא קשור אליו בכלל, זה דברים מאוחרים. אז הבלבול הזה, אני עומד על כך, אני מחדד את זה, כי הבלבול הזה מאוד טיפוסי לתנועות משיחיות. הוא מאוד טיפוסי, זאת אומרת, כל משיחי השקר שאני חלק אני אתאר גם בהמשך, מתחילים כך. הם מתחילים בתוך העולם ההלכתי, מקבלים לגמרי הכל, להפך, הם באים להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולעורר, כן, המאוירים. וכן, הם פועלים בתוך המסגרת, ולאט לאט יש איזושהי התגלשות מסוימת, ואגב, לא תמיד ברור שזה היה מההתחלה בתהליך הזה, זאת אומרת, שזה תרגיל ציני. שהם בעצם הסתירו, ואז לאט לאט הם חושפים, אלא יכול להיות שזה התפתחות. הם באמת התחילו מתוך הזה שהם, בחלק מהם זה כנראה ודאי נכון. כנראה ודאי נכון. בחלק מהם זה נראה נכון. שזה התחיל בצורה תמימה, ואדם באמת חשב שהוא יכול להביא גאולה, לא במובן הזה, אלא להחזיר את המשרה בתשובה, זאת אומרת, לעשות את מה שמוצא על כל אחד מאיתנו. ולאט לאט, כן, תופס את עצמו באיזושהי צורה קצת מופרזת, ומתחיל להשתולל, זאת אומרת, לזרוק דברים, ברגע שהוא מצליח גם בדרך כלל זה קורה. ברגע שהוא מצליח, פתאום, כן, מה שאומרים, השתן עולה לו לראש. זאת אומרת, הוא לגמרי...
מי שמתחיל ככה
מלכתחילה,
אז לא
מצליח. כן. אתה אומר שכיוון הקורלציה פה, כיוון הקורלציה פה לא ברור. אוקיי.
אבל אתה מבין, אם הוא מצליח, הוא לא נתפס כחלק
ממשיח
שקר ביהדות, אלא כאיזשהו...
לא, ברור. לא, לא, אבל אני אומר, מי שמצליח ואחרי זה מתגלץ.
כן.
אז השאלה אם ההתגלצות זה בגלל ההצלחה, או ההצלחה זה בגלל ההתגלצות. זאת אומרת... כתנאי, כן, ברור. אז השאלה היא מי הסיבה ומי המסובב. אז יש בה, התשבץ למשל גם מתאר בצורה מאוד דומה, הוא כותב סתירת אמונת הנוצרים, יש לו קונטרס כזה, סתירת אמונת הנוצרים, הוא חי באלג'יר, אז הוא היה יכול לכתוב את זה. והוא מתאר את זה בצורה מאוד דומה, הוא אומר שישו בעצמו בכלל לא חשב על עצמו כבן האלוהים, כל האינקרנציה, כן, השילוש וההעלהה שלו, וכל הדברים האלה, זה רעיונות לגמרי מאוחרים, זה בכלל לא קשור אליו. הזכרתי את הסיפור הזה עם הבן של הרב שח, נכון? בפעם הקודמת. זה גם אותו דבר, כן. אוקיי, בכל אופן...
זה קרה אחרי החיים
של מי? מה?
ישו עלה.
כן, כן, ברור. אני מביא זה רק כדוגמה מטאפורית. זו לא השוואה. כן. לא, במובן הזה הרבי מלובביץ' היה משיח שקר יותר גדול מאשר ישו. כי הוא תרם לתהליך באמת, לא שזה נוצר אחריו. כן, זה די ברור. בכל אופן, הוא עושה, טשבץ גם טוען שההמתה שלו, היא חלק מהבחינה, האם הוא משיח אמת או משיח שקר. שהרגו את ישו, אמרו, בוא נראה, אם אנחנו נצליח להרוג אותו, אז הוא כנראה משיח שקר, עוד פעם הבחינה התוצאתית. כי אם הוא משיח אמת, אז אין סיכוי, לא נצליח להרוג אותו, אז מה זה משנה? מה נפשך אנחנו יכולים לעשות את זה? ובוא נראה מה יצא. זאת עצמה הייתה הבחינה. טוב, טענה מעניינת.
איפה כתוב שמשיח לא
יחד? הקדמתי את זה, אין הכי נעמי. זאת אומרת, זאת, בוא נגיד, זה רולטה רוסית. זאת אומרת, זה רולטה רוסית כשאתה בונה אותה על איזשהו... על איזושהי תזה שהיא לא מבוססת. זאת אומרת, אם התזה הייתה מבוססת, אז באמת אין בעיה, אתה לא תצליח. אבל מי אמר שזה באמת כך? מי אמר שאי אפשר להרוג משיח אמיתי? טוב, לא יודע. בכל אופן, אתם רואים עוד פעם עד כמה, אפשר לפחות מזה להתרשם, עד כמה הראשונים והאחרונים שעוסקים בעניין הזה, הם נמצאים באותה אפלה כמונו. זאת אומרת, להתעלות בראשונים זה, בעניין הזה זה בערבון מאוד מוגבל. הזכרתי פעם, לפני כבר הרבה זמן, גם לגבי מידות שהתורה נדרשת בהן. שבמידות שהתורה נדרשת בהן, כתבתי כל מיני דברים בהקשר של מידות שהתורה נדרשת בהן, כתבתי נגד ראשונים. אז אמרו לי, יש תוספות נגדך, יש הרשב"א אומר אחרת. אני, אוקיי, אז הם אומרים אחרת, אז מה? את הרי הם עצמם אומרים שהם לא מבינים את המידות שהתורה נדרשת בהן. אז הם מציעים ספקולציה משלהם, ואני מציע ספקולציה משלי, עכשיו תחליט מי יותר טוב. אין סיבה לתת סמכות לבן אדם שבעצמו אומר שהוא לא מבין, אלא הוא רק מנסה להבין, לא מתוך מסורת, אלא מתוך עבודתו. אז אני יכול לעשות מה שהוא אומר, אבל עכשיו אני אבדוק אם זה מחזיק מים או לא, ואם לא, אם יש לי רעיון יותר טוב, אז אני מציע רעיון יותר טוב, ותבדקו מי צודק. אפשר לדבר על סמכות, אני בכלל לא מקבל את סמכות הראשונים באופן מלא, כן, דיברנו על זה כבר, אבל אני אומר, גם את הסמכות של המשקל, אני כן נותן איזה משקל, אבל גם משקל אני לא נותן להם בהקשר הזה. איזה משקל יש להם? הם אין להם את הנתונים שיש לפניי. הם ניסו לעשות להם פרשנות, או שהצליחו או שלא הצליחו. זאת אומרת, זה לא, הם לא נסמכים פה על איזושהי מסורת, ואני יכול להגיד שהם יותר קרובים ממני למקור, אז אני מוכן לקבל שיש להם... יש יותר סיכוי שהם צודקים אשר שאני צודק. במקום שהם עצמם אומרים, אנחנו לא מבינים, אבל זאת ההצעה שלנו. עובדה שהם לא עשו דרשות ביוד ג' מידות הראשונים. הראשונים כותבים במפורש. נאבד לנו, לא, אנחנו פה לא יכולים לעשות את זה, לא יודעים איך עושים את זה. טוב, אז אם יש הודעת בעל דין, אז מה, איזה מקום לטענת סמכות יש בעניין הזה? אז אני אומר, גם פה אפשר לראות שגם הראשונים פה יורים באפלה. מנסים לעשות איזושהי קונסטרוקציה מה היה שם כדי להסביר את העסק הזה, אבל בעצם זה לא תוצאה, אני חושב, של מסורת, אלא השערות כאלה ואחרות, בדיוק מה שאנחנו שומעים היום אצל היסטוריונים, אגב, לא, הרבה פעמים זה לא יותר טוב אפילו. בסדר, והשערות גם אני יודע לעלות. אז, דיברנו על, עכשיו, יש עוד, יש בעצם, עוד הוא כותב, התשבץ, שהם ניסו לבדוק, היו שם מופתים, ישו עשה מופתים, הלך על המים או כל מיני דברים כאלה, ועוד פעם, אני לא בטוח שזה באמת נכון, או שזה איזה מיתוסים שנוצרו, מה זה באמת נכון? הכוונה, האם זה כבר היה בזמנו, או שהמיתוס הזה נוצר רק בדיעבד? אולי זה אפילו ממש היה, הרב קוק מלא אפשרות שזה ממש היה, לנבוכי הדור. טוב, אולי.
כתבים של יהודים מהתקופת הראשונים, פלוס מינוס, נראה לי שמתווכחים נוצרים, לא עיינתי לעומק, אבל רפרפתי קצת, נראה שהרבה מהם מציעים מתוך הנחה שזה באמת היה.
חייבתים באמת היו.
שזה היה
מהסטן,
לא, זה נכון. פה הזכרתי את זה, שיש מחלוקת ראשונים, וזה יכול להיות תלוי במחלוקת הזאת, ששיטת הרמב״ם ואלה שנמשכים אחריו, החינוך גם, למרות שבחינוך יש טיפה סתירות בעניין הזה, שאין דבר כזה, זאת אומרת, אין כוח אחר, סיטרא אחרא. זאת אומרת, אם אתה עושה ניסים, זה מכוחו של הקדוש ברוך הוא. אין, גם על ניסים הרמב״ם אומר כל מיני דברים שפעם דיברנו בסדרה על ניסים. אבל שגם זה, גם שם אין באמת ניסים במובן שתופסים בדרך כלל. אבל אין כוח מסיטרא שהוא לא דקדושה, מסיטרא דתומה, אין דבר כזה. אבל הרמב"ן ועוד ראשונים שיותר קרובים נגיד לתפיסות מיסטיות או כאלה, הם טוענים שיש אפשרות לעשות מופתים גם בכל השני, כשקר עושה מופתים ובכל זאת אתה לא צריך ללכת אחריו. בגלל שיש לך כל מיני אינדיקציות, לא משנה כרגע איך, אבל יש לך איזשהם אינדיקציות. אז הטענה היא שבעצם יכולים לעשות מופתים אמיתיים גם אם הם לא באים ממקור טהור. מחלוקת מאוד מעניינת, יש עליה תשובה מאוד ארוכה בתשובת וישוב הים. רבי יעקב הלל מירושלים, ראש ישיבת המקובלים, נהר שלום, נמנתם בישיבה שלו. אז יש לו תשובה מאוד מאוד ארוכה על מחלוקת הראשונים הזאת, בחצי מהספר פחות או יותר.
זה שאלה בנשיאות, לא?
מה?
שאלה בנשיאות.
מה?
השאלה
אם יש לה כחותר. מה תעשה? אחד צודק ואחד טועה, אבל אני לא יודע. אני לא יודע מי צודק ומי טועה. אוקיי, יש מחלוקת. יש פעם עלתה שאלה, כשהייתי בעצמי כאן חושבים, השתתפתי שם בפורום הזה, אז עלתה שם שאלה, מישהו, שאלה למה זה? זה יהודי מארצות הברית, שהיה חולה במחלה מסוכנת, שחסוכת מרפא. אין, הרפואה הרגילה לא יודעת מה לעשות עם דבר כזה, וזה, הוא הולך למות. זאת אומרת, בזמן קצוב, לא זוכר כמה, אבל באיזשהו זמן, פחות או יותר, הוא הולך למות. עכשיו הוא שמע שיש איזה מחשף אינדיאני בבוליביה, לא יודע איפה בדיוק, בדרום אמריקה, שהוא עושה כל מיני דברים, ועובדה שהוא הצליח אצל אנשים מסוימים, כמה אנשים, כולם, לא יודע, משהו. יש עדויות להצלחה. השאלה אם הוא צריך לעשות את זה, והוא משתמש בכל מיני עבודה זרה שלו, שמן כזה, זאת אומרת, השאלה אם מותר להשתמש בדבר הזה. אז אני טענתי שם, היה שם איזשהו ויכוח, ושמורדך היה אלפרי ממש היה צריך לענות לשאלה הזאת, הוא גם משתתף שם בויכוח הזה. אני טענתי שלפי הרמב״ם ודאי שזה מותר, כי אם זה עובד אז זה כנראה רפואה אמיתית, כי הרמב״ם אומר שדבר שהוא לא אמיתי לא יכול לעבוד, אז זה אוף לצבו או שזה באמת עובד, זאת אומרת אחת משתיים. אבל אם אין לך מחלה אחר, אם אין לך משהו אחר, אז תעשה את זה. זאת אומרת, רק אתה יודע, אתה לא מאמין בעבודה זרה של העניין הזה, אתה תעשה את הפרקטיקה הרפואית, או הוא יעשה את הפרקטיקה הרפואית. אתה לא מאמין בעבודה זרה ולא כלום. אבל לפי הרמב״ם, באופן עקרוני, אם זה עובד, זה כנראה לא שייך. זה באמת מעורר את השאלה, טוב, זה באמת הכל בסוגריים, מה?
מה שאסור להתרפות בעבודה זרה?
אסור להיות טיפש, לפי הרמב״ם. ככה הוא אומר, אסור להיות טיפש, תמיד תהיה עם השם אלוקיך, כל האיסורים האלה זה איסור להיות טיפש. אין דבר כזה, אתה לא תתרפא. אתה רק, אתה מגיע להאמין בעבודה זרה בגלל פלצבו, בשפה המודרנית, עכשיו אני אומר את זה, אז אתה התרפאת, אבל לא בגלל העבודה זרה, אלא בגלל שהאמנת לעבודה זרה, אז אתה טיפש, וזה האיסור. זה באמת, לפי הרמב״ם האיסור להיות טיפש, זה קצת מוזר להשתמע ככה מהתורה, ומחזל, שהאיסור איסור להיות טיפש. משם משתמע שבאמת האיסור הוא להיזקק לכוחות אחרים, למרות שבאמת יש בהם. אבל הצד השני של המטבע הוא גם לא חף מבעיות. כי לפי הרמב"ן, השאלה היא איך אני יודע שזה עבודה זרה.
זאת אומרת, אם הוא
מלפי
משהו לפי הדברים
שמעורבים
בזה, אם אתה רואה
שהוא... מה אתה רואה? אז הוא משתמש בקדוש ברוך הוא כשהוא רוקד סביב המדורה, השמן ההוא. אז מה?
לא, אבל אם זה
משהו,
אם הוא לפי איך שהוא מתאר את זה, אם הוא נגיד אומר שזה...
אז הוא אומר, אז מה, הרות גזוקת. אז מה אם הוא אומר? אבל אם הוא... יכול להיות שהדבר הזה הוא עלה לאיזשהו כוח בקדושה, והוא עושה בו שימוש. איך אתה יודע מתי הכוח הזה נשאב מהקדושה או נשאב מהטומאה? יש לך איזושהי אינדיקציה בלתי תלויה?
לפי
ההקשר
של זה,
הקשר
רוחני, לפי
איך ש... אבל הבן אדם עצמו, אתה יודע, אני בתקופה מסוימת שהצליחו לגרור אותי, הייתי חולה, הצליחו לגרור אותי לכמה, אחד או שניים מרפאים אלטרנטיביים, ואפילו פעם הייתי אצל רבי אלעזר, את חטאי אני מזכיר היום. לא יודע איך הצליחו לעשות את זה, אבל כבר על אתר אמרתי להם שזה פעם אחרונה שזה קורה. הייתי צעיר ו... דבר שלא הייתי חולה בסוף. אז עד כדי ככה עוצמה שלא הייתה, שאני מעיקר לא הייתי חולה. אז הייתי פעם אצל איזה מישהו שלא יודע, שהתחיל להסביר לי עם קווי אנרגיה וכל מיני, אמרתי לו, עזוב, עזוב, בלי הסברים, תגיד לי מה אתה רוצה שאני אעשה. זה הכל. אומרת, למה? כי אני אומר, אם יש לך הצלחות, אז יכול להיות שיש לך אינטואיציה טובה ואתה עלית על איזשהו אופן שפועל. אבל את ההסברים שלך אתה מבין כמוני, פחות או יותר. אתה מדבר שטויות, אז עזוב, תחסוך לי את ההסברים שלך, תגיד מה אתה רוצה שאני אעשה. בוא ננסה ונראה אם זה עובד או לא עובד. זה לא עבד כמובן. מה שאני מביא פה זה רק כדי שתבין שגם אם הבן אדם, אתה תשאל אותו, הוא יגיד לך יש מרידיאנים וקווי אנרגיה, הוא יסביר לך, הוא יתן לך עוד אותך שיעור כללי על העניין הזה. זאת אומרת, שנתיים קורס, תואר ראשון ברפואת אני לא יודע איזה. זה הכל בובקס, אין שם כלום. הוא עצמו לא מבין מה הוא מדבר בכלל. אז אני אומר, אז השמן ההוא יכול להגיד לך שהוא בעצם פועל מטעם האליל ההוא שהתגלה אליו בחלום ואמר לו לעשות כך. עכשיו זה בכלל לא משנה כלום, הוא בעצם משתמש בכוחות הקדושה. אולי, אני מציע הצעה. אולי הוא בכלל משתמש, הוא פשוט לא מבין את עצמו. הוא חושב שהוא פועל מכוח, אני לא יודע מה, בעל פאור. בסדר, אז הוא אידיוט.
אבל
ההנחה
הזאת היא לא, כאילו, הרב מניחה שקודים לשים כוחות הקדושה
האוטומט
כמו לדברים טבעיים, אבל נראה לי מי
שסובר
ככה לא מניח ככה.
זאת אומרת,
לא
שייך להשתמש
בכוחות הקדושה כי
אתה
חושב שהם
אלילים. למה לא? אתה יודע איך כוחות הקדושה עובדים? אני לא יודע איך הם עובדים.
אני
לא, אין לי מושג.
זה נשמע לי סביר.
לא יודע.
יש גדרים הלכתיים אבל לעבוד הזרה. מה שנוכל בגדרים הלכתיים של עבוד הזרה?
לא, לא מדובר פה על לעבוד עבוד הזרה. לעבוד עבוד הזרה זה אסור. אפילו לא לשמע ניסור דהורייתא כנראה, למרות שאין חיוב מיטה. אבל מאהבה ומיראה, הרמב"ם הידוע, דיברנו עליו כבר לא פעם. אבל אני מדבר על להתרפא בעבודה זרה לא במובן שאתה עובד עבודה זרה, אלא ההקשר של עבודה זרה אתה משתמש בו כדי להתרפא. אתה לא עושה איסור של עבודה זרה. אבל אני אומר, אם יש איזה סגולות ריפוי, אז זה מרפא. אני לא עובד עבודה זרה פה. למה? אני לא עובד עבודה זרה. זה עניין אחר כבר, שאלה מה זה אומר להתרפא בעבודה זרה. יש כאלה שאומרים שהאביזרה יודע עבודה זרה, זה גם יהרג ועל יעבור. אבל לא כולם מסכימים שלאביזרים יש את הדין של האיסור עצמו. ואין יהרג ועל יעבור על אביזרה, אפילו לא על אביזרים דאורייתא, יש תרן, על אביזרים דרבנן. אבל אפילו אביזרים דאורייתא לא בטוח שיש יהרג ועל יעבור על זה. ואז יכול להיות שאם אני לא עובד עבודה זרה בעצמי, אז זה שהריפוי נעשה בתוך קונטקסט של עבודה זרה, אז מה? זה פיקוח נפש. אם זה עובד, אז זה עובד.
זה יותר
כאילו.
אם
זה
בתחומה,
זה
לא עובד.
רגע, ואם זה איסור כישוף, אז למה שזה יהיה איסור כישוף?
הרמב"ם אומר שכישוף זה סעיף של עבודה זרה. שורי כישוף מופיעים ברמב"ם בהלכות עבודה זרה. יריק ועל יעבור. זה לרמב"ם, זה הלכות עבודה זרה, מופיע כל העניין, זה לא תנחשו, לא תחשפו, לא תעוננו. לא, זה ירג ועל יעבור, אני לא זוכר אם הוא כתב מפורש, אם לא זה מפרשיו כותבית, זה הכל עבודה זרה.
נראה לי
זה מצד
חוקות,
אז
זה עבודה זרה, כמו פאוס וכמו לא גלח את
התאות,
לא?
הקישור
זה בקבוצה הזאת?
אני לא, עוד פעם, אפילו לגבי זה, יש הרבה פוסקים שאומרים שיש ירג ועל יעבור. אבל זה כמובן משתייך לפיקוח על אביזריו, אבל עוד פעם, לאביזריו דאורייתא. לא אביזריו דרבנן, שזה החידוש של הר"ן. אלא אביזריו דאורייתא, שזה שיטה יותר נפוצה. מבין? אבל לגבי הכישופים עצמם, לדעתי זה יותר מזה. זה לא רק שככה היה דרכם, כי תבין, גם העבודה זרה עצמה זה הרשתויות לפי הרמב"ם. אז אין הבדל אמיתי. אלא מה? אתה עושה את מה שהאידיוטים האלה עושים, אתה טיפש כמוהם. זה נקרא איסור עבודה זרה לפי הרמב״ם. זה איסור אינטלקטואלי, איסור ביסודו. אתה צריך לעשות איזה מימוש פרקטי, כן? המחשבה של עצמה היא לא איסור עבודה זרה, אתה צריך פולחן. אחד מארבע עבודות, או בדרך עבודתה. אבל עדיין ביסוד זה איסור אינטלקטואלי.
אבל אין לי אונס בדעות.
מה?
למה אין לי
כתור של אונס בדעות? אז יש שאלה גדולה, למה אין אונס בדעות? הרמב״ם כנראה תפס, או שהוא תפס שאין אונס בדעות, או שהוא מדבר על בן אדם שאיפשהו כן יודע שזה עבודה זרה.
אבל אם הוא יודע.
אבל הוא עושה את זה, כי יש לו יצר למשל.
אבל אם הוא יודע, אז הוא לא עובר את העבירה לפי מה
שהרמב״ם קודם. מה?
הוא
לא, הוא לא, אולי לא חייב מיטה, שאלה הוא חייב מיטה, לא אם הוא לא עובר את העבירה. הוא לא חייב מיטה, זו שאלה איך בן אדם מתחייב מיטה בעבודה זרה, שם זה כנראה פשוט בגלל שאם אתה עובד מחמת היצר, אתה חייב אפילו מיטה.
ולגבי העבודות יש גם לקבל עליו באלוה, זה גם עובר על עבודה זרה.
תנאי, לא, אתה צריך ארבע עבודות, אבל יש תנאי שאתה תקבל אותו באלוה.
לא,
קבלה באלוה זה מינות, זה טעות בתפיסה. איסור עבודה זרה זה איסורי מעשה. זה לא, האפיקורסות או מינות זה לא איסור עבודה זרה. להאמין בשילוס זה לא איסור עבודה זרה. להאמין בשילוס זה טעות באמונה.
זה כמו בעיקר,
זה כמו בעיקר, זה לא עבודה זרה. איסור עבודה זרה זה איסור מעשי. שאתה עושה, והרמב"ם כותב שם, או בעבודה שמיוחדת לה, כמו לפעור לפעור, או באחת מארבע עבודות, אפילו אם זה לא מיוחד לה. זאת אומרת, שקיטה, קבלת אדם, הולכה וזריקה. אוקיי? מה? לא, אני חושב שאחת, הוא אומר אחת מארבע.
כן, זה
לא. לא זוכר, כי שחיטה באמת היא לא עבודה. צריך להסתכל שם, לא זוכר. יכול להיות. ארבע, בכל אופן יש ארבע כאלה. אוקיי, אז אני אומר, פה אני חוזר לאפיון של התנועות, של הנצרות כתנועה משיחית, אז התשבץ טוען שחלק מזה היה עשיית מופתים, ועוד פעם, עשיית המופתים מכוח אחר, כן, לא מכוח אלוהי, ואז מעשית רחבה, וזה כמובן תלוי בשאלה אם אפשר לעשות את זה, לפי הרמב״ם אפשר עדיין להגיד את אותו דבר, להגיד אחיזת עיניים, לא לעשות מופתים מכוח אחר. הרמב״ם, הזכרתי אותו שהוא כותב שאל יעלה בדעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם. הרמב״ם, אני חושב, מתייחס פה באמת, נדמה לי לפחות לנצרות, ששם עלה בדעתנו זה יהיה ככה, ואז מה קורה? שאם בן אדם עושה מופתים אתה הולך אחריו, למרות שהוא אומר לך עוד כל מיני שטויות אחרות. בגלל הסכנה הזאת אומר הרמב״ם, אל תעלה בדעתך שזה קריטריון. זה לא קריטריון, הוא לא צריך לעשות מופתים. מופתים לא מכשירים כלום. שיטת הרמב״ם שמופתים לא מכשירים כלום, כי אין דבר כזה מופתים. הוא עובד עליך. ושיטת הראשונים האחרים יכולה להיות שמופתים, יכול להיות שזה באמת מופתים אמיתיים, מהסיטרה השני, אבל אסור לך ללכת אחריהם. הקדוש ברוך הוא מנסה אותך, כמו בנביא שקר או משהו כזה. אוקיי, עכשיו, יותר מזה, הריטב"א תולה את הכוח של ישו בחריזמה, שזה גם כן דבר מאוד מאפיין משיחי שקר, כן, יש להם איזו יכולת לסחוף אנשים, כמובן זה תלוי גם בזמנים קשים, תקופת החורבן, כן, זמנים קשים ורדיפות, אז פורחות התנועות המשיחיות, עשיית מופתים, דיברנו על זה, ציטוטים משובשים מכתבי הקודש, הריטב"א אומר, כן, הוא מתקרב לפשוטי העם שלא יכולים באמת לבקר את מה שהוא אומר. אגב, מזכיר כל מיני תנועות אחרות, כן, החסידות למשל, גם כן בעצם עשתה מן משהו כזה, ויש מקום לדון על העניין הזה, אני עסקתי בזה לא מזמן. והנוצרים הביאו ראיות למשיחיותו מתוך כתבי הקודש עד היום, יש פרקים בישעיהו וכל מיני מקומות שבהם אחד לאחד הם מראים הכל מתואר בדיוק מה שקרה עם ישו, הכל נהדר. מה שכמובן מעורר כל זה...
גם אצלנו מקובל להשתמש בגימטריות וכל הדברים.
לא, הגימטריות. עזוב את הגימטריות.
שלהן פי עשר פצורים משלנו.
אז אני אומר, גימטריות זה לא, זה פרפראות לחוכמה. לא, הם מביאים פסוקים מפורשים, לא גימטריות. הפסוקים מתארים, מה קרה שם? כי הוא את חטאים ניסה, כל הפסוק הזה שם, הפרק הזה שם בישעיהו. יש תיאורים שאתה בהחלט, בוא נגיד, לא פחות טוב מהתיאורים שמובאים אצלנו, לא גימטריות, תיאורים שכתובים בפסוקים, לא פחות טוב, לדעתי. ולכן אני בכלל מסתייג מהסתמכות על תנ"ך, כבר כתבתי את זה יותר מפעם אחת. אתם עושים מה שהם רוצים עם התנ"ך, אז הם אלה בין כל וכל אפשר ללמוד ממנו כלום. זאת אומרת, אם זה כן יקרה או לא יקרה, אתה בסוף תסתדר גם כך וגם כך.
מה? באורייתא,
אם תתאמת,
מבחינה
מתמטית, אם כך
כל, גם הדבר
והיפוכו. לא, ליקא מידי אמיתי שלא רמיזה באורייתא. לא, זה אותו דבר. ליקא מידי, אתה מוציא את זה מפשוטו. ליקא מידי, אתה לא רמיזה באורייתא, אתה אומר, וזה אני מסכים. אבל זה לא המשמעות המקורית. זאת אומרת, אתה בעצם יכול מאורייתא להוציא הכל. ברגע שאתה יכול להוציא הכל, אז אל תוציא כלום. אז אני לא מאמין למדיום הזה. זאת אומרת, זה לא... מה זה לא מאמין? אני מאמין לנביאים, אבל אני לא יכול ללמוד מהם כלום. זה לא... כן, הבאתי את הרב קלנר, כן, שהוא אומר שאם מדינת ישראל תחרב, אז הוא מוריד את הכיפה. אז ככה שמעתי, לא ראיתי כתוב, אבל שמעתי, שמעתי את זה בשמו. מה?
ראיתי כתוב.
לא שאני כתבתי, כי אני כתבתי.
לא, לא, ראיתי בספר, אמת, פנאטיזם.
פנאטיזם וכלליות, שם זה מופיע, חוברת לי. כן, אוקיי. אז
אני אמרתי את הדבר
לפני... מה? לא הבנתי? אז אולי ממך שמעתי את זה. יכול להיות. אני שמעתי את זה פעם, מישהו, לא זוכר מה. אז הטענה היא שהוא באמת לוקח את... למה? כי הוא אומר, הוא בנביא, ויש סימנים, שלא לדבר על חז"ל בסוף סוטה ובעוד מקומות, חוץ באיסגה וכל העניינים האלה. אני אומר, בוא נגיד עכשיו מדינת ישראל נחרבת. בסדר? שום דבר לא קורה, חס ושלום. הכל לא מגיע משיח, חזרנו לגלות. בוטל, החום בוטל. זהו, לא קרה כלום, חזרנו לאותו מקום. בסדר? אתם מבינים שרוב הציבור לא יש לנו שום דבר באמונתו. אני מקווה ואני גם מאמין שזה מה שיהיה. אוקיי? אני נוטה לחשוב שגם הרב קלנר לא ישתנס לו שום דבר, למרות מה שהוא עצמו אומר. לא מאמין לו כל כך. זאת אומרת, אני מאמין לו שזה מה שהוא חושב, אני לא מאמין לו שזה מה שהוא יעשה כשזה יקרה.
כמו שגם אם המשיח יבוא, אנשים לא
ישתם. זה אני לא יודע, אולי כן, אולי לא, אבל זה כבר בעיה. לא עליי האחריות לממש את החלומות האלה, זה הקדוש ברוך הוא כבר צריך לעשות. אבל אתם מבינים מה שהדבר הזה אומר? מה שבעצם הדבר הזה אומר, זה שמעיקר כשהבנו את הפסוקים באופן הזה, גם אסור היה לנו להסיק מסקנות. כיוון שברגע שאם זה מתהפך, גם אז אני מסתדר עם הפסוקים, אז ממילא הפסוקים בעצם ניתנים לשתי הפרשנויות, אז אתה כבר לא יכול לגזור מהם שום דבר.
לא, אבל יכול להיות, כלומר, זה לא יכול להיות אחד או אפס, יכול להיות שהפסוקים, שיש פרשנויות
מסוימות. אוקיי, לא הייתי בונה עליהם, אם אני חוזר לקריטריונים שאמרתי קודם, לא הייתי בונה עליהם לעשות שום צעד שחורג ממה שהייתי עושה אחרת, בטח לא צעד אסור. כי אני לא מספיק סומך עליהם, אפילו...
אבל גם כל מה שעושים בחרוב או שעושים בחיים מסתמך גם על הנחות שהן לא ודאיות.
לא, לא מדבר על הוודאות. אני אומר שברגע שאתה אומר שהפסוקים ניתנים לכמה פרשנויות ואתה גם מוכן לעשות את זה, אז לא הייתי בונה על זה. אני אומר...
זה כנראה ככה, אבל אולי
תהיינו
מה זה...
כנראה זה, אני לא חושב ש... לא הייתי מצדיק על בסיסו לעשות... איסורים נגיד.
לא איסורים, אבל דברים מסוכנים קצת.
ועד איזשהו גבול. כן, בסדר, אז אין קו, שקשה להביא את הקו, זה לא נורא. לא יודע, אולי. בכל מקרה, אז הטענה שאתה מתאר את דבריך לאור הפסוקים, אז הנה, הנוצרים גם מציעים תיאורים לאור הפסוקים, והם תיאורים בסך הכל קצת ממה שאני ראיתי, כן, היה קצת באתר גם, קצת מה שאני ראיתי, נשמע לא רע. בתור מי שלא מומחה גדול בתנ"ך, בקצות לא מופיעים הפסוקים האלה, אבל בסדר, זה נשמע לא רע, בוא נגיד. לא יותר גרוע ממה שהרב קלנר יראה לי בפסוקים שלו. לא השתכנעתי שזה יותר גרוע. וברגע שזה ככה, זה אומר שאני לא מאמין לא לזה ולא לזה. אני לא מאמין להם, לא כי אני לא מאמין לנביאים, אלא כי אין לי דרך, זה הטקסט שלא אומר לי כלום, אני לא יודע מה להוציא ממנו. זה לא, הוא כל כך גמיש, כל כך אלסטי, כל כך ניתן ללישה בכל מיני צורות, שאני לא, מה אני יכול לעשות איתו. לכן באופן כללי דיברתי פעם, כשדיברנו על לימוד תורה, דיברתי על לימוד תנ"ך בכלל, לא רק על הוצאת סימנים למשיח. שאני רואה בזה ערך מאוד מוגבל בלימוד תנ"ך. מה יש ללמוד מהתנ"ך? מה לומדים ממנו? לא לומדים ממנו כלום לדעתי. אתה לומד ממנו רק את מה שידעת קודם, זה העיקרון הבסיסי. זאת אומרת, מה שאתה לומד ממנו, אתה 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 לומד ממנו, לחזור בתשובה. זה מה שאתה לומד מהתנך. לא תלמד מהתנך שום דבר שהאפריורי אתה לא מסכים איתו. כי אם הוא יופיע בתנך, אז אתה תוציא את התנך מפשוטו, ואתה תסביר למה זאת לא הכוונה. אלא הכוונה היא מה שאתה חושב. לא ראיתי מאודי מישהו ששינה עמדה בגלל שהוא קרא פרק בתנך, או פסוקים בתנך, או... אין, מאודי לא ראיתי דבר כזה, לא היה.
גם הגמרא יש לו עמדה.
לא, אני לא חושב שזה נכון. זאת האשמה נפוצה, אבל אני לא מסכים. זאת אומרת, בגמרא, כיוון שמדובר בהלכה, לא במוסר, אז האינטואיציות הראשוניות הן פחות חזקות, אתה אומר, זה פשט הגמרא. אז לדעתי זה הדין, אז מי גור כוח טיינה, לא בא לי, אני באתי לסוגיה.
תדחוק את השמועית מהסברות.
אני אומר, אני אדחוק את המקום כשיש לי סברה חזקה, אז אני אדחוק. אבל יש פה איזשהו משחק, שכיוון שלא מדובר במוסר, בדרך כלל למדוע בהלכה, שיפתי שזה שני דברים שונים, אז אני מגיע לסוגיות, מוכיחים לי שמי גור יש בו כוח טיינה. לא הייתי מעלה בדעתי שמי גור זה כוח טיינה, מי גור זה מעלה לשקר. אז שהשתכנעתי, עכשיו אני מבין שיש כוח טיינה, זאת אומרת, למדתי דבר חדש. הם לא חידשו לי משהו שהוא לא מוסרי וקראו לו מוסרי. האינטואיציות הן אינטואיציות הגיוניות, אינטואיציות משפטיות. אז הגמרא מלמדת אותך שהמשפט ההלכתי בנוי אחרת. בסדר? אז למדתי משהו חדש. אוקיי? אבל בהקשר המוסרי זה פשוט לא קורה. אפילו אצל אלה, זאת אומרת, יש כאלה שאצלהם זה אולי כן קורה, כן? תורת המלך, דברים כאלה. אז שמה אולי זה כן קורה, למרות שאני לא יודע מה האינטואיציות הראשוניות שלהם היו. אבל נגיד שאם האינטואיציות הראשוניות שלהם היו כמו כל בן אדם, שיש מוסר ואנשים וצריך להתחייב וזה, אבל כתוב בתורה לא ככה, שם רואים לפחות את צורת החשיבה הזאת, שהמסקנה היא, הם באמת הולכים ממה שיוצא. במובן הזה הם אנשים ישרים, זאת אומרת, הם הולכים ממה שיוצא. וזאת המסקנה. וברגע שהמסקנה היא מסקנה הלכתית, אני מוכן לקבל אותה. אפשר להתווכח אם הלכתית זה יוצא או לא יוצא. אבל... לדעתי הזיהוי שהם עושים בין מוסר לבין הלכה הוא זיהוי בעייתי. כיוון שיש עוד נדבך, זה הנדבך המוסרי, ושם צריך להתחשב גם בו כשאתה מקבל החלטות מעשיות.
אבל למה הלכה שהאהבה אמינה שמשהו
שללמוד
מהתנ"ך זה דווקא מוסר?
מה תלמד משם אחרת? הלכה? מה? תלמד מוסר או תלמד היסטוריה, בסדר, אני מדבר על תורה, אני מדבר על מה זה אמור ללמד אותי. אני אלמד היסטוריה שיושיהו עשה כך ו... אוקיי, בסדר, אז מה? אז מה ימדתי מה שהוא עשה? מה?
השגחה...
איזה נבואה להשגחה? אתה תלמד שיש נבואה ויש השגחה, אוקיי, הבנתי.
מול תורה יש
לזה כזה תורה בחצת? הנה, אני שלא מאמין, הוצאתי את זה מפשוטו ועכשיו אני מסתדר עם זה למרות שאין, לדעתי אין. אז מה? השגחה.
אז אתה מבין גם את הגמרא כמו שאפשר להוציא מפשוטה, השאלה היא, אבל זה לא בכלל.
לא, אני אומר, הנקודה היא שבגמרא...
שלא נחול על זה, אז...
אבל אני אומר, הגמרא היא טקסט שיש לו משמעות יותר מחייבת ברמה הפרשנית מאשר תנ"ך. תנ"ך אנחנו לשים אותו כמו שאנחנו רוצים, זה מעשים שבכל יום פשוט תראה. בגמרא זה לא ככה. יש מחלוקות, הכל נכון, דיברתי על זה פעם. יש מחלוקות ויש הכל, ומי שמסתכל מבחוץ חושב שאם הגמרא עושים מה שרוצים, אבל זה לא נכון. מי שנמצא בפנים יודע שיש יש איזה פלינה, אתה מתווכח, לפעמים משתכנע ולפעמים לא, אבל יש טיעונים, יש נכון ולא נכון, אתה לא יכול לעשות עם הגמרא מה שאתה רוצה.
גם את הלך
זה ככה. אני לא התרשמתי ככה. אני אולי מסתכל מבחוץ, אבל ניסיתי להסתכל מבפנים ולא הצלחתי.
אז אולי גם משהו פשוי. קודם כל, הסיפור הזה עם מה שאני אומר על הנצרות שהיא התרשמת לשם, יש קצת תקדים לזה. רבי הלל הזה שהבאת אותו לספר, כן, קומת בריה, משיח והחלום ואיך זכיהו. ואתה מפירה שכל סקל, לא שקל, אבל נגמר, זאת אומרת, אפשר לעשות את זה. עכשיו, אז מה עושה לכל חזל? אני לא בטוח שאמרו לו, הפרשות שלך מוטעת, כנראה הם אומרים, אני חושב שהם אומרים...
או שאתה מסורת, או שאני לא יודע בדיוק מה.
זה יכול להיות שהם אומרים, שהיה לנו אולי, כמו שהם אומרים מדי פעם, שהיה לנבואה פוטנציאל להתממש על הסיטואציה הזאת, וזה לא הצליח, זה התממש...
זאת אומרת, תכלס הוא פרש אבל לא נכון. זה שחזקיהו היה משיח אמיתי זה בסדר, אבל למה המשיחים העתידיים לא היו? שם הוא טעה.
שמה?
הלל, רבי הלל.
כן, שהוא טעה במה?
הוא יכול שהוא צדק בזה שחזקיהו היה משיח.
כן.
ברור, כתוב בחזק.
הוא טעה בזה שהחלום...
אבל הוא טעה בזה שלא יהיה אחרי זה.
נכון. אבל עדיין, בסופו של דבר, תסכים, ודאי שהוא טעה, רק אומר, באמת זה קרה, וכתוב בחזק שזה יכול להתפרש על מישהו, על מישהו כאילו לא נכון לו. אבל עדיין, אני חושב שגם שונים תנך, אתה מסתת איזשהו גבולות גזרה שהם כן עמדת אותם על תנך. זה שיהיה משיח, זה לא תנך. איפה זה מופיע? זה שיהיה משיח, שתהיה גאולה, שיהיה חזרה לארץ, שיהיה...
אני יכול להסביר לך את זה, אני יכול להסביר לך את זה בקלות, שזה לא יהיה. בקלות. הרבה פחות ספקולטיבי מאשר דברים אחרים שעושים בתנ"ך.
מה?
מה, שיהיה, עולם יהיה יותר טוב, זה הכל. מי אמר שמשיח זה פרסונה, שהוא יגיע, הוא יעשה כך, הוא יעשה אחרת. זה תיאור, מטאפורי, כזה או אחר.
עולם יהיה יותר טוב, זה כבר אמירה של עולם התנ"ך.
בסדר, אבל זאת משיחיות שהיא לא במובן האסכטולוגי.
לא, במובן של...
העולם יהיה מתוקן, כן, העולם נהיה יותר מוסרי, היום אנשים יותר נאורים. הכל בסדר, הנה, ביאת המשיח.
רגע, כאילו זה, אני מניח שאני שואל בסופו של לתת איזה קצת חידוד יותר, אבל גם זה מה שנולדים מהתורה, זה לא... אפשר להגיד בפי התורה, כי אתה, מי שמוד נבין, נגיד שסוף יהיה אפוקליפסה, זה יהיה
רק לרמסטור. אם אתה מדבר, אם אתה מדבר על רמת הלימוד הזאת, אז זה אני כבר יודע.
איפה אתה יודע?
אני יודע, מהתנך. לא, בסדר, אבל מה יש לי ללמוד שם עוד? ברמה היסודית, ברור, אני לומד מהתנך גם שהיה מעמד על סיני. אני לומד מהתנך גם את זה. אני למד מהתנך כמה דברים בסיסיים, אוקיי, אני מבין, אבל ללמוד תנך, פירושו ללמוד כל פסוק, ולדייק, ולעשות סתירות. אני לא מדבר על ללמוד תנך להבין את העולם שהוא מכניס אותי אליו. אוקיי, זה ברמה את הידע הכללי כבר כולנו, כולנו שם. ללמוד תנך פירושו להשקיע באיזה מאמץ וזמן, וללמוד את זה, כמו שאנחנו עושים הגמרא. אני לא מתכוון על את הרעיונות הכלליים. בסדר, יש אלוקים, גם את זה אני לומד מהתנך. אוקיי, לא מדבר על זה.
דרכי הנהגת השם. למשל, שנייה, היחס, כשאומרים למשל, שאיך עזרא ורחמנא מקימים אותה למלכות, פעם השנייה, זה לא נותן השראה גם איך זה אמור לקוף או
לקטרון? רק אם הייתי חושב על זה לבד. אם לא, אז הייתי אומר שזה, עזרא ורחמנא זה תקופה אחרת, ושם זה הלך ככה, ואל תיישם את זה לתקופה שלנו. עושים את זה, אגב. עושים את זה. במקומות שזה לא מתאים אז עושים, במקומות שזה כן מתאים אז לא עושים. זה בדיוק החופש הפרשני שם הוא מטריד, זאת אומרת הוא מתסכל.
גם הרבה יצא הרבה יותר שאני לחתוך את הגזרים.
בעיניי ממש לא.
יש לי שמורכים את זה, אני לא
מבין
את זה.
ממש לא. ממש לא.
במחקר לא יכולים...
לא, המחקר הזה לחתוך כרונולוגית, לא משנה, אני מדבר על רעיונית. לא אכפת לי אם זה נוצר לאורך תקופות. אני גם חושב שזה נוצר לאורך תקופות ולא בבת אחת. אבל כן, יש בקורפוס הזה איזושהי תפיסת עולם מסוימת, שבתוכה יש כמובן מקום להרבה גוונים ומחלוקות, אבל השיח הוא ברור. בתנך גם השיח לא ברור. איך שתגיע לתנך זה מה שתעשה איתו. אתה לא... זה כל כך פתוח... שאני לא יודע מה הטעם בכלל להתעסק עם זה, אני לא... עוד פעם, זה טקסט קדוש, אני לא יודע מה לעשות עם זה, אבל אני לא מוצא, לא יודע, לא מוצא בזה שום טעם, זה לא מעמד אותי כלום, אני לא יודע, אני לא מתעסק עם זה בכלל. טוב, הדוגמה השנייה, זה היה הנוצרים. הדוגמה השנייה, אני רוצה בכל זאת, הדוגמה השנייה זה בר כוכבה. בבר כוכבה, עוד פעם, יש מקורות שונים בחז"ל, ואפשר לאסוף כל מיני... עניינים. אבל דבר אחד די ברור בר כוכבה, מעבר על ההלכה לא היה שם, המרת דת או כל מיני דברים שהיו בנצרות, אז זה שבתאי צבים
לך יותר. זה השיקתי ובוטה לא היה, יכול להיות שהיה משהו.
בסדר, כן, אבל זה שהוא הטיל מום בבחורי ישראל, אוקיי, יש איסור חובל. אבל אני לא מתכוון על זה, כן, זה לא הנקודה. אז אגב, זה באחד המקורות כזה שחכמים הציעו לו לעשות את זה. אז להתאמן עם הסוסים, לעקור דקל, זה הצעה של חכמים, איך לעשות את זה.
למה? למה שאני זוכר זה שבהתחלה היה תלמום, ואז חכמים אמרו לו, לא את התלמום, אלא במקום זה תתאמנו עם הסוסים ותעקור דקל.
אבל מה זה אומר? זה אומר שבעצם הם הציעו לו את ה... בסופו של דבר הדברים האלה גם הם דורשים איזה ש... ברור שאנשים נפגעו גם מזה.
לתלמום.
לתלמום, אז הוא היה מאמן קיצוני יותר. אוקיי, אבל עדיין. אבל אם עוד פעם, בסדר, לא זה ולא זה נקרא אצלי מעבר על ההלכה. זה לא, אני לא חושב, זה פורמלית כן, אבל לא על זה מדובר. כי הוא חושב שזה מה שנכון לעשות, כשאתה מכין אנשים למלחמה, אתה רוצה להיות בסיירת מטכ"ל, עושים דברים, שאם אני הייתי שם, זה לא לתלמום, הייתי מת. בסדר, אז מותר לעשות את הרצור. אנשים נפגעים, גם הסופרמנים ששם נפגעים, הם לא כולם נולדו מלאכי ישרת. כן, יש הבדל ביני לבין מלאכי ישרת, הם נמצאים על הספקטרום, איפשהו באמצע. אז מה זה אומר? מותר לעשות את זה או אסור לעשות את זה? מותר, כי צריך, צורכי המלחמה, מחייבים את זה, מה לעשות? זה לא נקרא לעבור על ההלכה, כן? זה שכל ישר. אז מה כן? יש כמה דברים. א', הכוחניות. הוא יצא למלחמה נגד אימפריה, שלפחות אפשר לטעון שזה חסר סיכוי. מה אתה נגד הרומאים? קשו את כל העולם? אתה יוצא עם הרוכבים האמיצים שלך שעקרו את הארזים למלחמה נגד הרומאים. נו, בחיית דינק. זאת אומרת, זה לא רציני, זאת כוחניות הזויה.
כוחניות,
אלא חוסר ריאליות. כן, חוסר ריאליות, זה מתכוון. שימוש בכוח באופן לא ריאלי.
מספר יהודים בעולם לא היה הרבה יותר קטן באותה תקופה.
מה?
מספר יהודים אז בעולם, בארץ חיו לפחות 2 מיליון יהודים.
כן, אבל אל תשווה את זה לרומא. תשווה את זה לרומא פלוס כל הגייסות שהם גייסו מכל הקולוניות שלהם. היה להם צבא לא של רומאים, הצבא, חצי חלק גדול מהצבא הרומאי לא היה רומאים.
הקרבות הגדולים הם ניהלו כשלפחות 50% הם בני ה...
בסדר. סקיפיו מנצח חניבה
עם צבא שיש שם פחות
מ-50% סקיפיו וחניבה זה הרבה קודם.
כן, כשהאימפריה הרומית הייתה אז בסיכוחה, עכשיו כשיש קיסרים היא הולכת ומדרדרת.
כן, לא יודע, אני צריך לבדוק את זה היסטורית, אני לא היסטוריון, עד כמה שאני לפחות מתרשם, יש את הספר של ארכבי, כן, חזון ולא פנטזיה, ועוד שטוענים שיחסי הכוחות פשוט היו לחלוטין... חסרי סיכוי, אבל לא יודע, אני לא היסטוריון, אולי זה טעות. זה כמו מה שאורי מילשטיין טוען על מלחמת העצמאות. אורי מילשטיין טוען שאנחנו בכלל היינו פחות או יותר שקולים לכוחות שיצאו נגדנו. לא, כל הניסים הגדולים שעושים על מלחמת העצמאות זה הכל מיתוסים. ככה הוא טוען. טוב, הוא מביא מספרים אגב, כמה כלי וכמה זה.
כל דבר שהוא
פרובוקציה. כן, בסדר, אבל אתה יודע, לפעמים זה שאתה פרנואיד לא אומר שלא רופאים אחרי. זאת אומרת, הוא מביא מספרים, צריך לבדוק איך הוא משתמש במספרים ומה בדיוק הפרשנות שהוא
מתאר לנו.
טוב, בכל אופן, אז היה פה שימוש נגיד לא ריאלי בכוח. הייתה פה יומרה משיחית. שבדיעבד התברר שלא, אבל אז השאלה היא מה הוא עצמו חשב, אז לא ברור. ובכמה מקומות בחז"ל כתוב שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, ריבון הדעלמה לא תסעוד ולא תחשוף. אל תעזור ואל תפריע, לא צריך אותך, אנחנו נסתדר לבד. וזה עוד פעם מוזכר כביקורת של חז"ל על בר כוכבא, שזה נדמה לי נכנס לקטגוריה 3ב. שהבאתי קודם, זאת אומרת, זה לא מעבר על ההלכה, אין פה מעבר על ההלכה, אבל יש פה משהו שסותר את האמונות המקובלות, את התפיסות העולם המקובלות.
דווקא נראה לי משהו אנטי משיחי. למה? מי שאומר משהו כזה, זאת אומרת שהוא בא מתוך תפיסה של העולם הזה, של
כוחניות. לא, הוא הכריז על עצמו כמשיח, מה זאת אומרת, הוא יביא את הגאולה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא חכה, אני אביא את הגאולה, אתה תגיע אחרי זה, תעשה לנו את מה שאתה צריך. אני מסתדר פה עם הרומאים, תשאיר לי, רק אל תפריע. זה מה שהוא אומר.
מי שאומר כזה, אז הוא לגמרי, אולי הוא לא ריאלי, אם הוא לא ריאלי, אז הוא לא ריאלי כי הוא
גם דן. הוא לא ריאלי בהקשר משיחי, אלא שלא המשיחיות גורמת לחוסר הריאליות שלו.
כן.
זאת אומרת, לא שהוא אומר, אני לוקח סיכונים לא הגיוניים, כי הקדוש ברוך הוא יעזור. זה בדרך כלל מה שקורה אצל הכוחנים המשיחיים. נכון, אבל עדיין הייתה פה איזושהי כוחניות לא ריאלית. בהקשר משיחי, אוקיי? ויש בספר של המבורגר שהזכרתי כבר, אז הוא נתלה בבר כוכבא, כמובן הוא עושה מזה צימס, כי התנועה הציונית נתלתה בבר כוכבא, והוא חלק מאוד יסודי מהאתוס, כן, אנו נושאים לפידים, השיר הידוע, איך זה הולך שם?
נס
לא קרה לנו, כן, הקדוש ברוך הוא, קיצור, לא תחשוף ולא תסייע, זאת אומרת, אל תעזור ואל תפריע, זאת אומרת, אנחנו מסתדרים לבד. בעצם זה חלק מהאתוס הציוני, והוא מיד עושה את ההשוואה. יותר מזה, הוא מאוד מגמתי שם, אז הוא גם מקים את אגודת בר כוכבא, שזה אגודת ספורט, כמו הפועל מכבי, את אגודת בר כוכבא. והוא אומר, זה... מה?
ארגון השומר בהתחלה הוא קהל עצמו בר גיורא, או...
כן, לא, הייתה אגודת ספורט, אגודות ספורט בר כוכבא, שעסקו בפיתוח הגוף. והמבורגר שם בספר כותב, פיתוח הגוף זה משיחיות שקר, זה רק בבית המדרש צריכים להיות וכו'. זה עוד פעם שטויות כמובן. אנשי בר כוכבא גם לבשו מכנסיים, בגלל זה תראה לא לבוש מכנסיים, אז זה קשור. את השאלה אם הגופניות הייתה הבעיה שהפכה את התנועה לתנועה משיחית. מי אמר? את הכוחניות יתר או הכוחניות הלא ריאלית, אני מבין. אבל זה שהם עסקו בפיתוח הגוף, בסדר, כשאתה מתכונן למלחמה, אתה צריך לעשות אימונים. למה זה נקרא משיחיות שקר? זה סתם פרשנות מגמתית. ההקשר הזה של ההיזקקות ללקוח שלו ולעזוב את הקדוש ברוך הוא, הוא גם עולה בהקשרים של, כן, הרי הדוד שלו, של בר כוכבא, אלעזר המודעי. אז הגמרא אומרת שהוא היה מתפלל בביתר וככה הוא שמר עליהם מפני הרומאים, ואז הם הצליחו להטיל סכסוך בין בר כוכבא לבין הדוד שלו, והוא הפסיק להתפלל וככה הם הצליחו להיכנס לעיר. מיד יצאה בת קול ואמרה, הוי רואי האליל, עוזבי הצון, חרב על זרועו ועל עין ימינו זרועו יבוש תיבש ועין ימינו כהות יחה. הרגת את רבי אלעזר המודעי, זרוען של ישראל ועין ימינם, לפיכך זרועו של אותו האיש יבוש תיבש ועין ימינו כהות יחה. מיד נלכדה ביתר ונהרג בן כזובה. כן, זה ציטוט מהירושלמי ותענית. אז עוד פעם, אני חושב שהנקודה הזאת, אני לא בטוח עד כמה תיאור היסטורי, אבל זה בא לבטא עוד פעם את העניין הזה שבעצם הרוח צריכה לעשות פה את העבודה ולא הכוח הצבאי או הכוח הרגיל, הפיזי. אוקיי? אז גם בעניין הזה, נדמה לי שגם המדרש הזה או הגמרא הזאת גם באה להגיד את העניין הזה. הרמב״ם על בר כוכבא כותב, רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משניה, והוא היה נושא כליו של בן כוזי והמלך, והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח. אגב, לא כולם מסכימים לרמב״ם בעניין הזה. בגמרא עצמה כתוב שהמחלוקת על בר כוכבא, אבל הרמב״ם טוען שרבי עקיבא וכל חכמי דורו חשבו שהוא המשיח, עד שנהרג באבונות. כיוון שנהרג, נודע להם שאינו, ולא שאלו ממנו חכמים לו עוד ולא מופת, רק כדי להגיד שלא צריך עוד ומופת, במובן הזה דווקא חיובי. זאת אומרת, הם לא שאלו ממנו עוד ומופת, כי לא צריך עוד ומופת. זאת אומרת, הם העריכו נכון שהוא המשיח, זאת הערכה נכונה. איפה הם טעו? הרי רבי עקיבא לא יצא מכלל ישראל כתנועה משיחית, או בטח לא שאר החכמים של אותו דור. למה? כי הם טעו, כי הם לא ידעו. אחרי זה, כשהתברר שהוא לא הצליח, הבחינה התוצאתית הוכיחה שהוא לא משיח. את הרמב"ם מבין שבר כוכבא לא היה אפשר באמת לעשות לו דיאגנוזה תוך כדי. התוצאתיות גרמה לזה שיבחנו אותו כמשיח שקר. אגב, לא כולם מסכימים לזה.
תמיד אפשר להניח שזה
היה
כמו חזקיה שבסוף לא הצליח כשהדור לא היה
ראוי. בסדר, יכול להיות שאפילו היה זה. ברמב"ם לא כתוב כלום. הרמב״ם לא כתוב, אני לא יודע, יכול להיות בהחלט, הרמב״ם לא, אני לא זוכר כרגע איזושהי אמירה על זה שבר כוכבא היה לא בסדר. אבל ברור שהוא לא, בסופו של דבר, הוא לא היה המשיח בפועל. כמו שהוא היה ראוי ולא זכינו, הכל טוב, הוא לא היה המשיח בפועל. אז הבחינה היא מבחינה תוצאתית, זאת אומרת, בהתנהלות של בר כוכבא עצמו, הרמב״ם כנראה לא רואה איזשהו פסול מהותי.
בהתנהגות של רבי עקיבא וכל חכמי ישראל, אין איזושהי בעיה שהם, אוקיי, הוא מורד ברומאים. מה הופך אותו בזה למשיח?
זה מה שאני אומר, שהנה פה יש איזשהו כוחניות, ויש אפילו מרידה נגד הקדוש ברוך הוא, כן? שאל תפריע ואל תעזור. ואפילו זה לא מספיק בעיני הרמב״ם כדי לקבוע שיש פה משהו בעייתי. זה נהיה בעייתי רק שהתוצאות נודעו.
אבל לא לבר כוכבא אני שואל. מה? אני שואל לרבי עקיבא וחכמי הדור.
כן. כי אמרו, הוא בן אדם שמצליח נגד, הוא הרי בהתחלה הוא הצליח. אז הוא מרד, הוא הביא את כל ישראל, הוא ייחד אותם תחת דגלו, הוא הצליח לסלק מפה את הרומאים, הוא רצה לבנות את המקדש, אז הוא אומר, כנראה זה המשיח. זה בא מלך, הרי הוא נהג גינוני מלכות, זה עוד מאפיין משיחי, אתה נהג גינוני מלכות, אתה תובע מטבעות, יש היום בארכיאולוגיה, מצאו מטבעות, ובר כוכבא טבע אותם, כמו מלך, זה ככה אתה מבטא שאתה מלך, אתה יוצר מטבעות משלך. ואתה היה פה איזושהי התנהלות,
אבל אתה נקדת באותה דרך שאומרת שכשאתה עולה בכוח לא סביר.
אמרתי, אני הצעתי הצעות. מה? אני הצעתי הצעות, אני לא אמרתי.
לא, אז אני אומר, אני נותן קרדיט שגם רבי עקיבא יכול
היה לך. לא, להפך, זה מה שאני אומר. אני מנסה להראות שכל אחת מההצעות שהצעתי למעלה, עכשיו אני בודק אותה במבחן העובדות. אז אני מראה שלפחות לפי הרמב״ם נראה שזה לא מספיק. זה שאתה משתמש באיזשהו כוח לא ריאלי, אלא אם כן הוא לא חשב שזה לא ריאלי, אולי הוא היה, כן, כמו שיוסי אמר, אני לא יודע. אבל בזה שהוא אמר שאל תעזור ואל תפריע לקדוש ברוך הוא, אפילו זה כנראה לא היה מספיק כדי לעשות את הדיאגנוזה. רק התוצאות, רק הבחינה התוצאתית בסופו של דבר. זה הרמב״ם. אני אומר, יש אחרים שלומדים אחרת. והם בהחלט מבקרים את בר כוכבא על ההתנהלות של כבר בגמרא עצמה. רואים שיש ביקורת על ההתנהלות של בר כוכבא לא רק לפי התוצאות. המדרשים האלה מדרשים ביקורתיים, שאומרים שאל תעזור ואל תפריע, כן? זה לא, הם תולים בזה את זה שהוא נפל. זאת אומרת, ההתנהלות שלו תוך כזה הייתה התנהלות בעייתית. אבל הרמב״ם, עובדה, אני מראה את הספקטרום של האפשרויות, שמבחינת הרמב״ם אפילו זה כנראה לא מספיק. למרות שבגמרא ובראשונים אחרים, בוודאי בהם כן רואים שזה זה ודאי מספיק כדי לקבוע שמדובר בתנועה משיחית, במובן השלילי של המילה. יש גם רש"ר הירש למשל, כן, אומר, כי לא בכוחם ובעוצם ידם יחזירו את עטרת ישראל, הכוחי ועוצם ידי, זה בעצם היה משיחיות השקר, מה שמאוד מאשימים גם את הציונות. הדברים האלה מאוד יכולים להיות ישימים אקטואלית. אבל יעקב עמדין, יש לו ספר שנקרא בירת מגדל עוז, יהודי מאוד מעניין, אבל יעקב עמדין גם קשור לשבתאות, שנדבר על זה בהמשך, אם לא קשור, אלא הוא נלחם נגד השבתאות, אבל בנתן אייבשיץ. אבל יש לו בספר בירת מגדל עוז, שם הוא נותן, הוא אחד היחידים שממצא איזשהו טיפול יחסי שיטתי בתופעת משיחיות השקר. והוא טוען הוא ממיין אותם לכמה סוגים. הסוג השביעי, הוא עושה שם ממש דיון שיטתי. טיפשים מתעתעים כבן קוזיבה, כדוד אל מוסר, רבי שלמה מולכו ורבי אשר למליין. שימו לב, שני אחרים זה רבי. אחרי שהוא קובע שמשיחי שקר. זאת אומרת, אבל הם טיפשים מתעתעים וזולתם. המשתמשים בהשבעות וקבלה מעשית, פתאום עברו ונענשו. אבל פי שהייתה כוונתם לטובה, ולא עברו תורות, זאת אומרת, לא חרגו מההלכה, ולא ניתקו מסורות, לא חרגו מהמסורת. אני חושב שהכוונה תורות זה ההלכה, המסורת זה השני. זה 3 א' ו-3 ב'. אוקיי? מכל מקום עברו על השבועה שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל, שלא ידחקו את הקץ. שזה אני מבין שהוא מבין, זה לא נקרא אותו לעבור על המסורת, אלא זה נקרא לפעול בצורה לא ריאלית. אל תדחק את הקץ ואל תמרוד באומות ואל תעשה דברים לא ריאליים. הן הם היו לצור מכשול ולאבן נגף לבני ישראל, לעורר עליהם קנאת ושנאת האומות. הבעיה היא לא הקדוש ברוך הוא שאתה מרדת בשבועות נגדם. השבועות האלה זה הנחיה פרקטית. זה ככה הוא תופס. השבועות הן הנחיה פרקטית, שצריך להתנהג באופן ריאלי. וכשאתה מתנהג באופן לא ריאלי, הבעיה לא שעברת על השבועות, הבעיה היא שהתנהגת לא בסדר. כי צריך להתנהג ריאלי. וזה מה שאומר, הבעיה הייתה שקינת ושנאת האומות להרחיק מהם השגחת השם מדברך הנפלא, אשר לא שרה להראות כוחה בגלות החל הזה, להקים על סלע רגלנו נגד כל הקמים עלינו וכל דור ודור לחלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו, ואיך ייתכן לחבוש להתיר עצמו לכבוש המלכות על פי עצת מפתולים נמהרה, יועצי עצה נבערה. זאת אומרת, פה הוא נותן ממש הגדרה לסוג כזה של משיחיות שקר, שאומר, אתה לא ניתקת לא יצאת מההלכה, לא נתפסרות, אפילו את המסורת אולי לא נטשת. אבל הייתה פה התנהגות לא ריאלית, כוחנית, מתגרה בגויים, וזה כך הוא תופס את השלוש שבועות. מבחינתו, השלוש שבועות זה מקור למשיחיות שקר. מי שאומר על השלוש שבועות זה דיאגנוזה של משיחיות שקר. לא בגלל שיש שבועות במובן הפורמלי, ואתה עברת על שבועות שהקדוש ברוך הוא השביע אותנו, וזאת העבירה שלך. העבירה היא לא המעבר על השבועות, אלא השבועות אומרות איך נכון להתנהג, ואם לא התנהגת ככה, התנהגת לא נכון. אוקיי? ועל אלה הקטות והדומים נאמרו מן המשכילים ייקשלו לצרוף בם ולברר וללבן עד עת קץ כי עוד לא מועד, ואשרי המאמינים בני מאמינים בני אברהם יצחק ויעקב, ולא יחישו ולא יהרסו לעלות בחומה את שלום העיר אשר הוגלו שם ידרושו ויחלו את פני השם להשיב שבותם, שקדוש ברוך הוא יציל אותם ולא הם, לא ייתנו דומי לו, יתחננו ויבקשו, ונאתר להם וריפעם לקבץ נידחיהם, אחד באחד יגשו להביאם אל הארץ אשר נשבע, אשרי המחכה ויגיע. זאת אומרת, זה שלא חיכית. לפעמים כבר נראה שאפילו לא כוחניות מוגזמת, אבל בכלל הקדוש ברוך הוא צריך לעשות את זה, אתה אל תעשה שום דבר. כמו שברקע כנראה יש בכל זאת החשש מכוחניות מוגזמת. בהמשך אנחנו נראה עוד התייחסויות של רבי יעקב עמדין למשיחיות מסוגים אחרים. זה הסוג השביעי. יש משיחיות מסוגים אחרים, שזה הוא הביא פה כבר כמה שמות, שלמה מולכו, דוד אל מוסר, רב אשר למליין, כל מיני חבר'ה כאלה. אז אנחנו עוד נדבר גם עליהם, שגם הם בעצם מצטרפים לסוג השביעי.